שומעים שזה הארץ.
השבוע ליאור קודנר באולפן, לפני שנתחיל תזכורת קצרה, אנחנו כאן בימים שלישי וחמישי, אתם יכולים להקשיב לנו באתר הארץ או באפליקציות לפודקאסטים, בקרוב האפליקציה של גוגל פודקאסט תצא משימוש, אבל אתם מוזמנים להקשיב לנו בספוטיפיי או לבעלי מכשירי אייפון, גם באפל פודקאסט. החיסול של בכירי משמרות המהפכה האיראנים מעלה מן הסתם את המתיחות במלחמה בין צהל לחיזבאללה. עם מניב קובוביץ' נתח את המצב שם ונדבר גם על מה שקורה ברצועת עזה. צהל מתקשה לסיים את המלחמה בדרום, אבל מציג הצלחות טקטיות. זה מגיע במחיר כבד של פלסטינים חפים מפשע שנהרגים בשטחי השמדה סביב הפעילות של חיילי צהל. בהמשך על המחאה נגד הממשלה שמרימה ראש, נשאל את אורי משגב אם האנרגיות חזרו לימי המחאה סביב פיטורי גלנט ומדוע נלחץ בנימין נתניהו. ולבסוף, שורה של מחקרים חדשים מצביעים על כך שתופעת גילוי הראיות היא רחבה בהרבה ממה שחשבנו. בדיקות גנטיות שבוצעו בארצות הברית ובאנגליה גילו שאחד לכמה אלפי ילדים נולד להורים ביולוגיים מקרבה ראשונה, אח ואחות או אבא ובת. דפנה טנר ושי קרמי ידברו איתנו על התופעה הזו ודרכי ההתמודדות איתה.
Iran has blamed Israel for an airstrike on its consulate in Syria's capital of Damascus.
האיראני הכי בכיר שחוסל בפער מאז תחילת המלחמה ואפילו מאז חיסול קאסם סולימני שהיה מפקד.
שלום יניב קובוביץ'.
שלום.
אז אנחנו בדרך כלל בשיחות האלה שלנו מתחילים מהדרום, מהצפון, תלוי מה קורה, אז תכננו ללכת לעזה, אבל עוד קודם בוא נלך לצפון, חיסול משמעותי שמיוחס לישראל שעלול להציד את השטח.
זה חיסול משמעותי מאוד. מדובר בחסן מדאווי, זה דמות שאנשים לא הכירו בשם שלה, אבל ב-20 השנים האחרונות הוא די מעסיק את מערכת הביטחון. זה בעצם האדם המקורב יותר לנסראללה בלבנון, ומבחינת כוח קוץ, הוא היה השני למפקד כוח קוץ. במהלך השנים הוא צבר הרבה הרבה כוח. הוא היה מינוי בצמתים הכי חשובים של הארגון הזה, אבל בסופו של דבר, מה שהעניק לו את הכוח, זה למעשה האחריות שהוא קיבל גם על סוריה וגם על לבנון, שתי הזירות המשמעותיות ביותר של איראן מול ישראל, וכל מה שאנחנו הכרנו בשנים האחרונות, ההתבססות של איראן בסוריה, החימוש של חיזבאללה, כל פרויקט דיוק הטילים, זה האיש, זה הבן אדם. ישראל מחליטה, כנראה, כן, לפי פרסומים זרים ומה שמייחסים לישראל, את החיסול הזה, אבל אם אכן ישראל היא זו שעשתה את זה, זה אירוע, לא יודע, אנחנו צריכים ללמוד אותו, איך גם התזמון, גם הטיימינג של התקיפה הזאת וגם המיקום, זאת אומרת, זה היה אולי אפשר לתפוס אותו במקומות אחרים, צריך באמת לחכות רגע ולראות מה המסר שרצו להעביר.
לפי הדיווחים בתקשורת האמריקאית, האמריקאים למדו על זה רק כשהמטוסים היו באוויר, אמרו להם, תחכו, עוד שנייה יש חיסול, והיה חיסול.
בגדול, לא כל דבר, מערכת הביטחון בישראל מיידעת את האמריקאים באותו רגע. נכון שבאירועים כאלה שהם יכולים להיות עם השלכות מאוד מאוד רחבות, ויש לזה גלים שונים, אז כן מעדכנים, כן בייחוד שאנחנו זוכרים, בתחילת המלחמה הנוכחית, האמריקאים שלחו לפה נוסעות מטוסים וכוחות, ואנחנו זוכרים את האמירה של ביידן, don't.
לא, ומזהירים גם את הצד השני וגם אותנו, לא רוצים מלחמה בצפון האמריקאים, אז יכול להיות שזה מה שיפתח את המלחמה בצפון.
אבל מעבר לזה שלא רוצים את המלחמה, האמריקאים פה מעורבים במלחמה הזאת, זאת אומרת, אנחנו יושבים פה, נכון שהספינות והנוסעות המטוסים האמריקאיות כבר עזבו, אבל בים האדום, במפרץ, בזירה הימית, האמריקאים נלחמים, הם גם סופגים על האדמה בסוריה, בעיראק, יש לזה השלכות.
וזה המלחמה הקטנה נגד איראן, החות'ים והעיראקים, השליחים האיראנים שהאמריקאים צריכים גם להתמודד איתם בעצמם.
נכון, אני לא יודע אם לקרוא לזה המלחמה הקטנה, בסוף איראן היא זו שמפעילה את הכל, זה מה שאנחנו רואים בכל האזור פה בכלל, בסוף זה שלוחות של איראן, זה לא, אני לא יודע אם לקרוא לזה המלחמה הקטנה, אבל אין ספק שיש פה אירוע משמעותי מאוד, ואם האמריקאים לא ידעו על זה, אני מניח שהם גם יצטרכו לקבל תשובות על האירוע הזה.
אז היחסים בין ישראל לחיזבאללה, אנחנו מדברים בשבועות האחרונים, אפילו בחודשים, יש גבולות משחק, כל אחד יודע, החיזבאללה יודע לראות עצפה, טילים לא מגיעים לחיפה, זה משהו שיכול עכשיו להשתנות, או שזה גם תהליך איטי יותר?
כולנו זוכרים בשנים האחרונות את אותם אמירות על עזה. חמאס יודע את הכללים, הוא יורה רק לעוטף, הוא מנסה לשגר רק למרחב הגדר.
חמאס מורתע.
הוא ירה, כן, הוא שיגר רק לסדרות ולאשקלון, אבל הוא לא ירה לתל אביב. זה אותה טרמינולוגיה, והטרמינולוגיה הזאת תמיד מגיעה שאין באמת פתרון. אז קובעים כללי משחק ששני הצדדים מוכנים לחיות איתם, עד שמישהו יבוא עם איזשהו סולם ויוריד אותם מהעץ, אבל הטרמינולוגיה הזאת אסור לחזור עליה. ישראל ספגה מלבנון בחודשי המלחמה אלפי טילים.
ויש פתרון לצפון?
אז בצפון האירוע הרבה יותר מורכב היום מעזה, זאת אומרת, מבחינת הצבא היה נכון לדעתי, כן, מזמן כבר להכריז על הצפון כזירה עיקרית. עזה ספגת המכה שלה, גם אם נטפל בה בהמשך, זה משהו שהוא בשליטה.
הנה אומר אביגדור ליברמן, המלחמה בדרום נגמרה, זהו, נגמר.
נכון, אגב, המלחמה כמלחמה היא נגמרה, בסוף רצועת עזה זה מקום מאוד מוגבל, יש שם לחימה, זה כן, אבל מלחמה לא עושים עם 3-4 גדודים או 2.5 חטיבות, זה לא מלחמה, הם פועלים פשוט בדרך אחרת, בפשיטות, אנחנו ראינו את שיפה, זה המתכונת שצהל רוצה, זאת אומרת, אני לא צריך לשקוע ולהיות בתוך השטח, אני אבוא בתחבולות לאיזושהי התקפה או תחבולה כזאת שאני אוכל לעשות בסוג של פשיטה.
זה מה שהאמריקאים גם אמרו מכתחילה.
נכון.
תעשו פעולה צבאית מוגבלת, ואז תיכנסו ותיצאו.
בדיוק. עכשיו, בניגוד למה שקורה בעזה, שאין לנו באמת איזשהו הנהגה שאפשר לשבת איתה, בלבנון יש מדינה, ויש הנהגה, ויש מעורבות בינלאומית. זאת אומרת, גם אם תהיה מלחמה, בסוף זה ייגמר בהסכם. ישראל מבחינתה, ובמערכת הביטחון, מנסים להגיע להסכם הזה לפני המלחמה. זאת אומרת, אם גם ככה נשב להסכם, בואו נשב עליו עכשיו. לפעמים המלחמה מייצרת תנאים נוחים יותר לצד המנצח, אבל שוב, אנחנו נכנסים פה לאירוע שהאם ישראל צריכה ויכולה להיכנס עכשיו למלחמה ארוכה בלבנון.
There is not much left of Gaza's Al-Shifa Hospital, with widespread destruction everywhere.
עכשיו נלך דרומה, אז הפעילות בבית החולים שיפה, צהל מגדיר את זה כהצלחה מטורפת, 200 מחבלים הרוגים, עוד 500 מחבלים עצורים, אבל התמונות בזירה הבינלאומית זה בית חולים הרוס ולא השאירו שם שום חדר מיון ושום מחלקה שעומדת.
לפי צהל, אנחנו עוד לא יודעים את כל הפרטים, עוד לא הוציאו לנו את כל הממצאים שהיו שם. מדובר במבצע מוצלח, אבל שוב, אנחנו מדברים באמת על הצלחות טקטיות.
700 מחבלים זה הצלחות טקטיות?
זה הצלחה טקטית, כן. זה לא שינה את ה... אנחנו לא רואים את החטופים, אנחנו לא יכולים להכריז על ניצחון, ואנחנו לא יכולים להחזיר את התושבי הדרום הביתה. אז מה הניצחון? זאת אומרת, זה טקטי. נכון, זה נותן לנו עוד קלפים לקראת מסע ומתן עתידי על החטופים.
גם זה לא בטוח, כי אנחנו לא רואים את סינואר נלחץ ורץ לחתום על עסקה.
כן, אבל אני גם לא קונה את הסיפור הזה שהוא יושב עכשיו רגל על רגל, בכיף שלו, באיזה מנהרה, עם נרגילה, והכל רגוע, והוא שולט במצב. גם סינואר נמצא בלחץ, גם סינואר צריך את ההפוגה הזאת.
צריך, אבל לא חותם.
אבל זה פוקר. כל אחד עם הקלפים אצלו. בסופו של דבר, אנחנו נמצאים באיזושהי סיטואציה שזה, נכון, זה הצלחות טקטיות, וזה גם הצלחה מרשימה. אגב, הצלחה טקטית זה דבר חשוב במלחמה. לאסוף עוד נקודות. אז יש מודיעין ויש עוד חומרים כאלה ואחרים שיכולים להגיע איתם לאנשים שיחזיקו, חטופים, השתתפו, אבל זה לא אירוע שמשנה מציאות. אגב, גם הניסיון להפוך את רפיח, שאם רק ניכנס לרפיח, אנחנו כולנו נצא עם 134 חטופים על הכתפיים ונכריז על הניצחון המוחלט, אני יודע איך מגדירים את זה פה, זה גם אגדה. אז נכון, יהיה לנו, נפרק שם 4 גדודים, ואולי גם נמצא עוד רמזים, או אפילו חטוף, 2, לא יודע מה, אבל לא יהיה פה איזשהו ניצחון אסטרטגי. הניצחון האסטרטגי צריך לבוא אך ורק בתהליך מדיני משמעותי, משום שאנחנו כבר חצי שנה. אנחנו חצי שנה במלחמה. מה, עוד חודש? עוד חודשיים? אנחנו כבר כמעט לקראת 40,000 הרוגים שם. אז כמה? 50,000? 60,000? מה יביא את הניצחון הזה? בסוף זה רק דרג מדיני שיבוא לקחת את כל ההישגים הצבאיים האלה ולתמצת אותם לתוך עסקה מדינית גדולה, רחבה. רק זה יכול... שוב, אני לא משתמש במילה ניצחון. אנחנו הפסדנו בשביעי באוקטובר, ב6:30 בבוקר, הפסדנו את המלחמה. אבל אנחנו כן יכולים לשנות מציאות באופן משמעותי.
The aid organization World Central Kitchen that's based in the US says it's immediately suspending its operations in Gaza after an airstrike killed 7 of its workers.
אם אנחנו מדברים על חיי הפלסטינים שם, אז אתה מפרסם השבוע כתבה מטלטלת על שטחי השמדה של צהל, שיש אזורים שלמים בעיקר סביב הכוחות, שאומרים אף אחד לא נכנס, וכל מי שנכנס לשם פשוט מת, וככה מוצאים את מותם המוני פלסטינים חפים מפשע.
כן, וזה די אפשר לחבר את זה גם לאירוע שראינו עכשיו עם אותו ארגון סיוע בינלאומי שמחלק את האוכל ונפגע...
שבעה מהאנשיו נהרגו.
שנהרגו שבעה מהאנשיו. בסופו של דבר, צהל, כל כוח בצהל, גדוד, חטיבה, אוגדה, מקבל מרחב לחימה. זה מרחב הלחימה שלו. בתוך מרחב הלחימה הזה, בעצם נמצאים החיילים במגננים, במבנים, הם בנקודות מסתור. סביב נקודות המסתור האלה, יש הגדרה שצריך להציב איזשהם קווי גזרה אדומים, ברורים, יציבים, שמי שנכנס לאותם קווים זה בעיקרון שטח השמדה. לאף אחד שהוא לא שייך לצהל, אסור להיכנס לאותו מרחב.
מאיפה הביטוי הזה שטח השמדה?
שטח השמדה זה ביטוי בלחימה ובמוכר מאוד, זה לא צהל אמצעי, זה קורה הרבה. עכשיו, את הרציונל אפשר להבין, זאת אומרת, אני לא יכול לאפשר לאף אחד להתקרב למבנה שבו נמצאים עכשיו עשרות לוחמי צהל, שהוא ייכנס עם איזשהו, לא יודע, רימון,
RPG.
או פצצה, או RPG.
הוויכוח הוא גודל השטח?
כל מפקד בשטח, לפי איך שהוא רואה את השטח שאליו הוא הגיע, הוא, זה יכול להיות איזושהי צומת, שאף אחד לא נכנס לצומת הזאת, כי זו צומת משמעותית וצריך לראות איך עובדים מולה. זה יכול להיות מבנה, זה יכול להיות שטח פתוח, כל מיני שטחים כאלה לאורך הזה. עכשיו שמנסים בעצם להגדיר שמי שנכנס לשם ימות, אז שוב, אנחנו מדברים באופן גורף על גברים, בוגרים, מה שבעצם קורה, אפשר להבין, כמו שאמרנו, את הרציונל, שאנחנו בעצם רוצים להגן על החיילים, אבל זה נכון ללחימה של שבוע, שבועיים, לא יודע, חודש. בסופו של דבר, אנחנו יושבים שם חצי שנה, יש שם 300 אלף אנשים, הם רוצים לחפש, עכשיו אני לא...
זה רק בצפון הרצועה, אתה מדבר.
רק בצפון הרצועה, עכשיו אני לא בא פה ממקום של רחמים, אני לא יודע, אני לא רוצה להיכנס לזה במקום של האמוציונלי, אלא ההיגיון, בסופו של דבר, שמנו שם חיילים, ובמשך חצי שנה, האנשים בסוף צריכים לצאת, להתארגן על האוכל, צריכים לצאת, לתפוס מחסות, אנשים חוששים מביזה של הדברים שלהם, ולכן כן, ככל שעובר הזמן, מסתובבים שם אנשים, ובהרבה מקרים, הם נורים.
אנשים מסכנים שמחפשים אוכל.
אז אני שמעתי גם את הטיעון הזה, שבעצם מגיעים, וזה מה שסיפרו לי, מגיעים הרבה פעמים שצהל עוזב איזה מבנה, או עוזב איזה מגנן, אז נשארים קופסאות השימורים, או כל מיני מזון כזה ואחר, ואז מנסים לבוא ולקחת את המזון הזה. כי בניגוד למה שטוענים, בצפון הרצועה, אני לא יודע אם לקרוא לזה רעב, אבל יש חוסר משמעותי במזון, אי אפשר להיות צווה לאורך הזמן בצפון הרצועה.
קוראים לזה כבר סומליה, או יותר גרוע מסומליה.
אני לא יודע אם סומליה, כי אנחנו רואים שכן מכניסים, כן התחילו סיוע וכן מכניסים מזון, אבל יש בעיה, יש מצוקה של מזון, יש מצוקה של אוכל, זה על גבול הרעב שם בצפון הרצועה, ולכן קשה מאוד להחזיק את כל הדבר הזה, שצהל יחזיק את זה במשך חודשים.
אז
זה...
אותו עזתי שמחפש קופסת שימורים מגיע לשם, וצהל יורה ומחסל אותו.
אז הם מנסים כדי לקחת פה מזון, שם, מה שאפשר לשנורר, ובסופו של דבר, אם הוא בן אדם שהוא לא מורשה להיות שם, הם בעיקרון, העזתים כבר מכירים את הכללי המשחק. זאת אומרת, הם יודעים שהם צריכים להיות בדרום, ושיש אזורים שאסור להם להיות. אבל הם שם. זאת אומרת, ואז הם יוצאים, ואז הם נורים. אנחנו שוב רואים גם את האירוע האחרון עם אותם שבעה הרוגים. בסופו של דבר זה רכב עם שלט ענק, ענק על הרכב של אותו ארגון שאי אפשר שלא היה לראות אותו.
אז מה קרה
שם?
הוא
נוסע גם על ציר הומניטרי שצהל קבע ואפשר להם לנוע. מה קרה שם? אני לא יודע. זה שוב, השאלה הזאת, אם יורים שם, כי הוא נכנס לאיזשהו שטח השמדה, שקבע איזשהו מפקד בשטח, זה יכול להיות מגד, מפקד, לא יודע, מפקד כוח, והוא החליט שזה שטח השמדה, אז כן, הנה, אז הרגו אותם. וזה זה בלתי נתפס, הדבר הזה. בסופו של דבר, עוד הפעם, אני כן מבין את הרציונל לשמור על החיילים, שאף אחד לא יתקרב לחיילים, כדי לא לפגוע בהם, אבל אי אפשר להחזיק את זה חודשים.
למישהו בצהל זה חשוב, הרמטכ"ל דיבר בהתחלה על הדבר הזה, אבל בסוף זה מגיע לדרג המפקד בשטח, כמו שאתה אומר. הוא מחליט, וכל אחד מחליט מתי להפעיל את הנשק, גם כשיש הרוגים בצד השני, שאחר כך סופרים אותם, אומרים, מחבלים נהרגו.
אז אני יודע ש... אפילו אתמול, אחרי הפרסום הכתבה שלנו, אז התקיים איזשהו דיון בין בכירי מערכת הביטחון בצהל, סוג של פורום מטכ"ל עם גורמים נוספים.
על הנזק התדמיתי שהיה לצבא, זה, או זה בעיה לא אמיתית שצריך לפתור?
אז זה לא רק נזק תדמיתי, זה בעיה אמיתית. הרמטכ"ל, ממה שאני מבין, כן? וממה שאמרו לי, פשוט נזף בחלק מהקצינים שם, שצריך להתחיל לראות מה עושים עם זה. זה לא יכול לעבוד בצורה הזאת. אגב, זה, חוץ מתדמית, זה באמת יעצור את הלחימה. האירוע הזה של השבעה הרוגים לא יעבור כאילו לא קרה כלום.
כי יש שם אוסטרלים.
אנחנו נשלם על זה, לא, אנחנו נשלם את זה, לא, לא רק בגלל הדמויות שנהרגו שם, אלא אנחנו פתאום נשמע שמכריחים אותנו לתת סיוע הומניטרי באמת בגדלים או בקצבים אחרים. אנחנו נוכל לשמוע פתאום שיגידו לנו, תקשיבו, אנחנו בונים עיר אוהלים עכשיו בצפון הרצועה, גם אם אתם לא רוצים.
גם פשעי מלחמה, אפשר את אותם חיילים להאשים ואת המפגעים שלהם בפשעי מלחמה בסוף.
אז שוב, אני לא יודע להיכנס לזה מה היה שם כשנתנו את ההוראה, אז לא כל אירוע כזה הוא פשע מלחמה, זאת אומרת, אם צריך לראות איך, בוודאות יש פה תקלה, בוודאות יש פה אירוע...
אבל גם אחרי את המספרים, 40 אלף פלסטינים, כמו שאומר הנשיא ביידן וסגנית הנשיא האריס, לא צריכים למות עוד 30 אלף פלסטינים כדי שנבין שיש בעיה וצריך להוריד את מספר ההרוגים האזרחים.
אבל זה כבר, זה אנחנו כבר נמצאים במספרים האלה. אני השאלה שלי, מה אתם עוד רוצים? זאת אומרת, אוקיי, אנחנו ב-40, אז גביתם מחיר, ונכנסנו והרסנו את עזה, בואו תנו לנו את המספרים, מה צריך כדי, אתה רוצה 80 אלף תנצח? אז לא יודע, תחליט, אתה רוג 40 או לא רוג 40?
בצורה מפורשת, אתה רוצה שם פוליטיקאים יגידו לך מה המחיר?
לא שיגידו מה, אתה יודע, כל הזמן מפנפים לנו, ניצחון מוחלט. מישהו מוכן להגיד לנו מה זה ניצחון מוחלט? מה זה במספר הרוגים, במספר מחבלים הרוגים, זה ב... לא יודע, בכמה מנהרות פיצצנו, שמישהו יגדיר את הדבר הזה, מה זה הניצחון המוחלט שמבטיחים לכולם. זה אירוע שהוא בעייתי מאוד, ולא רק תדמיתית, ברור שגם תדמיתית, אבל... ושוב, בסופו של דבר, המספרים האלה, אנחנו צריכים לזכור, זה הילדים שלנו שחצי שנה, בני 19, 20, 21, שבמשך חצי שנה, יום-יום, הורגים אנשים. זה אירוע פנימי, חברתי שלנו, שהתפוצץ עלינו, הוא חייב להתפוצץ עלינו. אנחנו משאירים חיילים במשך חודשים, בלי לראות את הבית, בלי לצאת החוצה, שכל מה שהם עושים זה נלחמים. הם לא ישנים, הם עייפים, זה לא האוכל והמיטה בבית, הם לא רואים הורים, אין להם טיפה אסקפיזם, הם קמים, אם הם הולכים לישון, כן, אבל 24 שעות הילדים האלה שלנו, בתוך רצועת עזה, יורים באנשים. ומישהו צריך לתת את זה גם את הדין. מה אנחנו עושים עם הדור הזה?
מבחינת הצבא, בסוף המטרה זה כרגע עסקת חלופים ולקפל את העסק?
אז הצבא, שוב, היום הוא יותר גמיש, כן היו רוצים את עסקת חטופים.
מוכנים להכניס את האנשים העזתים לתוך צפון הרצועה?
אז לא
הרצוע.
את כולם, אפשר לדבר
אפשר
על מספרים.
אפשר למצוא נוסחה.
אפשר לדבר על מספרים אחרים. ושוב, עוד פעם, האירוע הזה גם של השבעה הרוגים, הוא גם מלמד אותנו על כל השיח הזה, המיותר הזה של מי יהיה ברצועת עזה, אחרי ש... עכשיו מדברים איתנו, אנחנו נביא את המצרים, ונביא את הסעודים, ונביא את המפרציות. מישהו יכול לתאר לעצמו את האירוע הזה, אם היו שבעה הרוגים, שוטרים מצרים או חיילים מצרים, אם צהל באמת רוצה להמשיך ולהחזיק את האחריות הביטחונית בעזה, לא יכול להיכנס לשם אף גורם חוץ מהפלסטינים. משום שאם אנחנו ניכנס מחר עם גולני והשייטת לאיזושהי פעולה והתקפה בתוך עזה, ואנחנו ניתקל עכשיו בחיילים סעודים, ירדנים, מצרים, ונהרוג 10 מהם, מישהו מבין את המשמעות של זה?
אז מה הפתרון?
רק פלסטינים ישלטו בפלסטינים.
מתי?
זה יכול להיות לא בתקופתו של אבו מאזן, זה יכול להיות, אני לא נכנס איך הם מארגנים את זה. בסוף אנחנו גם יודעים, יש לנו בעיה שהרשות היא חלשה, אבל באיזושהי, לא יודע, זה ייקח זמן, יכול להיות שזו לא ההנהגה, אבל רק הרשות הפלסטינית תוכל להחזיק את עזה. כל ניסיון אחר, כל דיבור אחר, מחמולות שזה הזיה, כן? זה אנשים פורעי חוק הרי.
שרוצחים אותם מהצד שלנו או מהצד שלהם
נכון,
כל פעם.
נכון, ועד להביא את המצרים או את הסעודים, שאנחנו פתאום נמצא את עצמנו עם הקנים אחד על השני, אני לא רואה שום פתרון חוץ מזה שהפלסטינים יכולים לדאוג לפלסטינים.
אז אם נארגן מחדש את שתי הזירות, גם בצפון, גם בדרום, אנחנו מחכים לעסקה לשחרור חטופים, כדי שלשני הצדדים יהיה דרך לרדת מהעץ, וחיזבאללה אולי גם ייכנס לתוך אותה הפסקת אש, ואפשר יהיה לסיים את המלחמה ולהכריז את זה באופן רשמי, לא על ניצחון, אלא כרגע תקופת המתנה שתתמסמס?
עד כמה שזה מוזר להגיד עכשיו, כן? כי אנחנו כל הזמן, הפוקוס הוא על עזה. ואנחנו לא מצליחים לתווך, גם אנחנו בתקשורת, אני מדבר. אנחנו לא מצליחים לתווך לציבור מה קורה בצפון, איך נראה הצפון. מי שיצא לו להגיע למטולה, למנרה, אני הייתי במנרה, יש שם אזור שעוצרים אותך, ואז יש איזשהו קו כזה, שממנו אתה חשוף.
בתוך שטח ישראל.
בתוך שטח ישראל, ויש איזה קילומטר, קילומטר וחצי, ששם אומרים לך לנהוג מעל מהירות מסוימת, כי ככה הטילים לא יכולים לעקוב אחריך.
זאת אומרת, איש חיזבאללה עם נונטט פשוט לא יצליח לראות
עליך. אתה
צריך
לנסוע מעל מהירות מסוימת, כי אז הוא לא יפגע בך.
אתה מקבל איזשהו תדריך ממש בכניסה לשטח אש?
קודם כל, יש המון מקומות שאי אפשר לא לנסוע בכלל ממוגנים, ממוגנים בטנקים, לא ממוגנים ברכב ממוגן. וכל האירוע הזה שם, אנחנו זחלנו בין הבתים כדי שלא יפגעו בנו. ככה הסתובבנו ביישובים, בזחילה. ולכן האירוע בצפון הוא הרבה הרבה יותר מורכב. זה גם מול לבנון שהיא חלשה מול חיזבאללה, זה גם חיזבאללה שהוא גם יש נתון למרות של איראן. יש פה איזשהו אירוע בלבנון שחייבים לסגור אותו באיזושהי צורה כדי להחזיר את התושבים, כדי להמשיך לחיות, אבל כרגע אין איזשהו פתרון קסם לדבר הזה. אני מאוד מקווה שנגיע להסדר מדיני שיוכל לאפשר את ההחזרה של התושבים. אם לא, אז אנחנו צפויים למהלך צבאי, שהוא יכול להתחיל מסבב הסלמה של מספר ימים, ועד למלחמה כוללת.
יניב קובוביץ', לא עודדת, אבל זו המציאות.
תודה.
ניתן לגיא פלג מחדשות 12 להרים לאורח הבא שלנו, בבקשה.
אני עוקב אחרי אורי מיסגב ברשתות, ואני הבנתי שבסוף השבוע קרה משהו, הוא כתב על זה עוד ועוד ועוד, והוא גם נתן לנו סקירה של מצבו הבריאותי של ראש הממשלה. הוא ספר שם כמה פוליפים הוציאו לראש הממשלה, וכמה בדיקות קולונוסקופיה עשו לו בשנים האחרונות.
שלום אורי מיסגב.
שלום.
אז אתה עכשיו פה, נתחיל עם מצבו של ראש הממשלה?
כן, אנחנו התבשרנו לכאורה להתאוששות שתהיה 12 שעות, והוא יחזור לאיתנו. בינתיים כשאנחנו מקליטים הוא עדיין בערכת ההתאוששות. אני אישית מאמר שהוא גם לא יצא בשעה שאמרו. מראש התרעתי ועל סמך המקורות הרפואיים שלי שזה ניתוח יותר מסובך ממה שמתארים לציבור, ובטח בגילו הוא ייקח לו עוד כמה ימים לחזור לאיתנו.
למה מסתירים את המצב הרפואי שלו?
זה בגלל הפסון המטומטם שהם חושבים שהם צריכים להחזיק, משום שכל קישור לגיל או לחולי אצל האנשים האלה מראה על חולשה. כך למשל את הדוח הרפואי שהבית הלבן מפרסם אחת לשנה על הנשיא ביידן, שהוא אדם מבוגר וסובל כמו כל אדם מבוגר מחושים ובעיות והיסטוריה רפואית, זה 6 עמודים בפונט 8 לדעתי, לכל מפורט, איזה תרופות, מה נעשה, וככה אין את מסך ההטעיות, השקרים והחשדנות, מה הכי עצוב בסיפור הבריאותי של נתניהו. כאשר הודיעו שיש לו ניתוח בקע, מה כל המדינה אמרה? בקע זה בטוח לא. זאת אומרת, את הדבר שהם מפרסמים, אף אחד לא לוקח ברצינות.
כי בפעם הקודמת שהוא אמר שהוא התייבש, התברר שצריך קוצב לב.
קוצב לב. אחרי זה שהוא אמר שפעת קלה, התברר שזה גם יותר חמור מזה, וכנראה אולי היה כיסוי גם לאיזה טיפול רפואי.
אנחנו גם זוכרים את מה שקרה לאריאל שרון, בואו ניתן גם את הקרדיט הזה.
ודאי, ובעקבות, אגב, המון אנשים שולחים לי כשהם מצלמים עבורי את השיירה של נתניהו דוהרת ודורסת ברחבי הארץ, הם אומרים לי, "שים לב, יש פה אמבולנס." ופה אני נאלץ להגיד להם, "זה לא חריג." מאז המקרה של אריאל שרון, מצורף אמבולנס טיפול נמרץ לשיירת ראש הממשלה. כן. זה לא ייחודי לנתניהו. מה שייחודי זה רמת ההסתרה וההטעיה. עכשיו אני רוצה ללכת קצת מהאזור הרפואי לאזור המהותי.
Breaking news. Syrian state media are reporting Israel has conducted a rare daytime strike next to the Iranian embassy in Damascus.
כך למשל את התקיפה של מפקד כוח קודס האיראני סוריה. זה הרי פעולה שיכולות להיות לה השלכות אסטרטגית ואפילו גיאו-אסטרטגיות. מלחמה בצפון ואולי אפילו עם איראן. זה נעשה בשעות שראש הממשלה או מורדם, או תחת טשטוש, או מתאושש מהרדמה, ובגלל החשדנות והפרנויה, מי שממונה למחליפו זה יריב לוין, שאין לו שום יכולות אסטרטגיות. זה לא שמינו את שר הביטחון גלנט, או אפילו את הרמטכ"לים לשעבר בני גנץ וגדי אייזנקוט. גם הם יכולים להחזיק בהגל ל-12 שעות, הם לא יעשו פוטש לראש הממשלה.
לא, אבל אפשר להניח שדובר על הפעולה הזאת עם ישראל, לכן ביצע אותה בקבינט המלחמה, תכננו, ידעו מה ההשלכות. בוא ניתן להם קרדיט.
ראשית, אני שמח שאתה נותן את הקרדיט הזה. אני רוצה לציין שמבחינת תזמון, יש ימים שראש הממשלה לא קשיר בריאותית רפואית, ואולי אפילו מורדם, לבטח מאולחש, מפותם בתרופות ומטושטש, ובתוך זה הם מתבצעות פעולות מאוד דרמטיות. אני לא ישן בשקט כשזה המצב. מי בעצם מקבל את הפקודות, אם צריך לקבל פקודות חריגות לגבי התגובה? יריב לוין? אולי שרה? אולי יאיר במיאמי? אני לא בטוח.
אזרחי ישראל, קשה לדמיין את היסורים של המשפחות שדואגים לגורל יקיריהם, יסורים של חוסר ידיעה. עמית סוסנה וחטופות אחרות נתנו עדויות מטולטלות, מטלטלות, על ההתעללות המינית הקשה שבוצעה בהם. ראיתי שלחה גם מכתב לשייח הזום, אמו של האמיר בקטר.
אם נחזור למסיבת העיתונאים של ראש הממשלה בשבת בערב, שפתאום נעשתה בחופזה, כמו כל מסיבות העיתונאים האחרונות, לא היה ברור מה המטרה, למה עכשיו, מה המסר, אז מה אנחנו רואים שם?
הפליא לכתוב על זה הבוקר עמיתי וחברי רוגל אלפר. מעולם לא ראינו את נתניהו מלפסס כל כך הרבה, שוגה בהגייה בעברית, שוגה בין יחיד לרבים, עדויות מטולטלות. אותי זה מפחיד.
אולי היה בלחץ מהכניסה לבית חולים, אגב, הדליפו אחר כך או שזה יצא במקרה, בוא נגיד, כנראה הדליפו בכוונה את ההכנות שלו למסיבת עיתונאים, הוא נראה שם מאוד בעניינים ומתכונן ועושה חזרות.
הוא נראה נמרץ ונחוש כשחקן קולנוע, שזה אנחנו עוד זוכרים מפגישה מקרית שלנו לאוריתו של מערכת הארץ, שאת זה הוא יודע לעשות.
הוא עושה שואו.
לי זה לא עשה טוב לראות אותו נותן הוראות בימוי ומצווה שיגבירו ויחלישו את המזגן וירחיקו ויקרבו את הטלפרומטר. זה כמובן נעשה בתגובה מבוהלת לשלושה דברים. אחד, הכתבה באולפן שישי על עלילות בנו והבטחתו במיאמי.
עוד שנגיע לזה?
השני, חרוש את השמועות על העלמותו. אני בעצם ליוויתי את העלמותו בסוף השבוע הזה.
זה ממש כמו בדיקטטורה שהדיקטטור נעלם. כמו שדיברו על פוטין, הוא נעלם, האם הוא מת, לא מת, אז אותו דבר היה עם נתניהו.
נעלם מהעין, עלו הרבה שמועות על משהו בריאותי שקורה, ואכן קרה בסופו של דבר. והכי חשוב, ההתלכדות של המחאה, ופה נגיע אולי לנושא הליבה שלנו, ההתלכדות של המחאה, הפעם הראשונה שבה לפחות רוב משפחות החטופים, שהבינו באצילותן, חצי שנה הם נתנו גרייס לממשלה הזאת, וביקשו מהם לא להפריע, הבינו שהם חייבות לחבור לתנועת המחאה. זה יצר את ליל המחאה הכי גדול בישראל מאז ליל גלנט, במלות שנה לאותו ליל גלנט, וזה מה שהזעיק את נתניהו לאולפן, רגע לפני כניסה לניתוח.
אם נסרטט את המחאה שקורית כרגע, מי מוחה, על מה מוחה, מה הם רוצים? המטרת העל של כולם זה להעיף את נתניהו ובחירות?
המטרה שתחתה כולם מסוגלים להתאגד זה בחירות עכשיו. בתום חצי שנה לאסון ולטבח של השבעה באוקטובר, כשהמלחמה בדרום מדשדשת ועוד רגע מגיעה מהצפון, זה מסר שהוא יחסית קל לעיכול.
כי לא נעים להגיד רק לא ביבי, אז עדיף להגיד משהו דומה, אבל לא בדיוק?
אין מישהו שניסח את המסר הזה והודיע לכולם שזה המסר. אבל אני עוקב הרי אחרי המחאה וגם מקפיד כאזרח בשבתות להשתתף בה, זה הלך והתכנס לשם משום שמשרי המשנה היה עליהם כבר מחלוקת. הרי בהפגנות יש קשת של ארגונים ותנועות מחאה. המסר הזה, אני חייב להגיד שהוא מסר חזק מבחינה מחאתית. הוא אפילו לא אומר למי להצביע בבחירות.
רק שיהיו בחירות.
אומר, בחירות, בואו לעם, קבלו מנדט מחודש, הם כנראה לא יקבלו, זה כמובן נשען על סקרים מאוד קשים לקואליציה, כבר חצי שנה אנחנו מדברים על זה פה כמעט מדי שבוע. יש מצב לא בריא בדמוקרטיה האלקטורלית הישראלית כרגע, לפחות על פי הסקרים, הקואליציה ירדה ב-20 מנדטים ונשענת על 44 בסקרים הכי טובים, מנדטים שתומכים בה, וזה מייצר אי נחת ואי אמון.
אז נגיד בחירות עכשיו, מדברים בימין על זה שזה חבירה של אותם דגלים שחורים, וגם חלק ממשפחות החטופים ואחים לנשק, פוטש נגד ראש הממשלה.
כן, זה שוב פוטש. הבנתי שאפילו מי שכונה הבוקר בעיתוננו, שטיחון אמבטיה, השר לענייני תפוצות עמיחי שיקלי, אמר שההפגנות מסמכות את חמאס. נתניהו עצמו הקדיש את רוב מסיבת העיתונאים לזה שבחירות יהיה לשחק לידי החמאס.
הוא אומר את זה כבר כמה מסיבות עיתונאים, אגב.
כן. כשהוא קפה עלינו 5 סבבי בחירות בשנתיים, זה היה בסדר ורצון העם והדמוקרטיה. עכשיו זה רצון החמאס. אני רוצה להגיד משהו לפני שנדבר על הבחירות עצמם, ואני רוצה להזכיר פה מאמר חשוב של חברתנו נועה לנדאו, לפני כמה ימים בארץ, והיא כתבה דבר מאוד חד. אנחנו תמיד מדברים בדמוקרטיה על הפרדת רשויות, איזונים ובלמים, עצמאות מערכת המשפט, שכחנו עיקרון נורא חשוב. קיומה של אופוזיציה. אופוזיציה רעיונית אמיתית שכמעט התפרקה בפרלמנט הישראלי, ובטח עם הכניסה של גנץ ואיזנקוט, אין אופוזיציה שאפשר לאיים איתה באמת על הממשלה. והדבר המדהים, אם להגיד משהו חיובי ואופטימי, זה שאת מקומה תפסה תנועת המחאה.
ליאיר לפיד לא תיתן קרדיט?
אני מאוד מעריך את יאיר לפיד, ואני חושב שהוא גם סובל מיטת ייצוג ממש מכוון. יש גם מדגמים כאלה בתקשורת. גם כשיש עתיד מנסה לעשות דברים, זה נבלם. יור הכנסת לא מאפשר אפילו הצבעות אי אמון כפי שהוא אמור לפי החוק, או כינוס מיוחד עם 40 חתימות. והתקשורת, היה לו מזמן ניתוח 83% מזמן המסך של תקשורת המיינסטרים, מוקדש לקואליציה ולבני גנץ שחבר לקואליציה.
כי ביחד ננצח.
כן, אז בדיוק. החתירה לאחדות ולקונצנזוס, שהוא לא קיים ברחוב אגב, אתה מסתובב ברחוב. הרחוב הוא סוער, הוא מקוטב, הוא כועס, כולם כועסים על כולם, אין איזה תחושת ביחד כבר, זה לא שנפגשנו הנה המומים אחרי השבעה באוקטובר, באנו הנה ודיברנו על שכולם מגויסים. אז אין לי הרבה טענות ללפיד ולחבריו, כי הם לא מצליחים כמעט לחדור למדיה. הדבר היפה הוא מה שקורה עם תנועת המחאה. היא בעצם נושאת היום את דגל ההתנגדות. זה דבר די חריג לדעתי במערב.
וההתנגדות היא כן ספציפית נגד נתניהו? זאת אומרת, מסתירים את זה בוא נלך לבחירות, אבל בסוף אתה ראש אתה אשם?
אתה ראש אתה אשם זה אחד הקמפיינים האפקטיביים ביותר שנוצרו בישראל. הוא ייזכר.
גם מטריף את נתניהו.
האימפקט שלו כל כך טלטל את נתניהו, שמיד כשזה עלה, הוא דיבר על זה במסיבות העיתונאים, זה קמפיין חד אכזרי מאוד, וקשה גם להתווכח עם ההיגיון שלו. מי שטען כל הזמן שהוא שמש העמים, שהוא המנהיג הגדול, שהוא הפרוטקטור של ישראל, עכשיו צריך בעצם להסביר למה הוא לא אחראי ולא אשם. ראינו את זה בקטן באסון מירון, אבל אסון מירון לא נגע בנימים של כל הציבור הישראלי, בגלל שהוא התרכז לכמה חצרות חרדיות ומללות שאיבדו שם את האבות והבנים שלהם. השבעה באוקטובר נוגע כבר לכולם, אז זה קמפיין גג, אם תרצה, מאוד אפקטיבי, ואגב, הוא ממשיך עם סרטונים ופרסומות. יש שם בהחלט, נתניהו בזה צודק, יש אנשים שתרמו הרבה כסף לקמפיין הזה, ומתחתיו הרחוב. דיברנו פה בעבר כמה קשה להוציא אנשים בזמן לחימה, בזמן דכדוך כזה, היה גם חורף. עכשיו הגיע האביב, זה אביב עצוב מאוד, בדרך כלל אנחנו נורא מחייכים ברגע שמתחילה פריחה ושעון הקיץ. הפעם זה אביב עצוב, אנשים שואלים איך נחגוג את חג החירות כשהחטופים נמקים בעזה, איך נחגוג את עצמאות ישראל, לאור זה שאתמול, לצערי הרב, נקבר החלל ה-600 של צהל במלחמה הזאת. ולכן אני חושב שהמחאה הזאת היא יותר מאתה הראש אתה השם, היא ממוקדת מאוד בנושא החטופים.
ואם אנחנו מזהים באמת את הטיפינג פוינט, זה החטופים והמשפחות שפתאום הצטרפו אחרי המתנה ארוכה, והם נותנים איזה רוח גבית?
בהחלט, ומה שקוראים הדשדוש. אנחנו השבוע, עוד כמה ימים, מציינים בצער 50 למערכה. הבטיחו לנו את מיטוט החמאס, הבטיחו לנו שסינואר מסתובב כמו עכבר מסומם במחילות, מנותק קשר.
עכשיו מבטיחים את רפיח.
עכשיו אומרים רפיח, רפיח הפכה לסלע קיומנו, כאילו מדובר בהכרעת ברלין ב-1945. רפיח, רפיח, רפיח. היטיב להגיד את זה אייל ברקוביץ', לפעמים צריך להגיד את הדברים פשוט. אנחנו בארץ אוהבים להתנסח יפה ולתת טיעונים. אייל ברקוביץ' אמר, אני יושב פה כבר חודש באולפן של חדשות 13. אתם מבלבלים את המוח על רפיח, אין רפיח. אתם מבלבלים את המוח על החטופים, אין חטופים. מתי תבינו שהכל נעשה כדי למשוך זמן? התחושה שנתניהו מושך זמן, שהוא דוחה כל עסקה, כל משהו של הפסקת אש, בשביל לדחות בעצם את אתה הראש, אתה השם, ואת ההתכנסות לבחירות, היא מה שלדעתי מוציאה אנשים לרחובות. אני הייתי ביום ראשון בירושלים, בתום איזה הליך משפטי הזוי שנאלצתי לנהל שם בבית המשפט מול הבחור ממיימי, המשכתי באופן טבעי להפגין נגד אבא שלו.
איך האנרגיות?
הופתעתי מאוד. זה פעם ראשונה הרגשתי שחזרה אנרגיה הקפלנית, האנרגיה יותר של ההצפה שהייתה אז לכנסת. הרי גם אז עלו לכנסת כמה ימים. יש משהו דווקא בירושלים.
בנסיעה המונית.
בנסיעה, כמובן שהגברת מירי רגב לא מתגברת חלילה את הרכבות, זה לא הלוויה של אדמור או משהו, ולכן רוב האנשים לא מצליחים להידחק ברכבת ומחכים לעוד ועוד רכבות. יש כמוני שמתישהו גם נוסעים באוטובוס, מי שעולה ברכב נתקע בפקקים, אבל זה מייצר איזו תחושה של נהירה, של בעצם מין פגישת מחזור מחודשת של המחאה, שחיכתה הרבה זמן להתקיים.
אז הזכרת כמה פעמים את יאיר נתניהו, בוא נגיע לפיל שבחדר, מה המצב במיימי? ראו את הכתבה באולפן שישי שהופעת בה?
תראה, אני פגשתי מה שנקרא בשפת המשפט התוועדות חזותית ביום ראשון האחרון את כבודו יאיר נתניהו.
היה איתך בזום.
הוא היה בזום, אנחנו היינו בבית המשפט, זה נוגע לאיזו בקשה הזויה שהוא השתמש באיזו פרקטיקה של לנסות להוציא נגדי, עיתונאי. צו התרדה והרחקה ואיסור פרסומים.
נו, אתה לא במיימי, אתה פה.
נכון.
אז מאיפה צריך להרחיק?
צריך בעיקר להפסיק לפרסם עליהם ולפרסם את אורח חייו שכבר חצי שנה הוא מבלה שם, כשפה אנשים נמקים בעזה, נלחמים, מגויסים או תורמים ומבשלים לחיילים.
איך הוא היה נראה לך?
מטולטל למדי, אם להשתמש בשפה של אבא שלו. הוא ישב קודם כל עם כובע מצחייה, כאילו באיזה אימון בייסבול. זאת גם שעה שהוא לא רגיל כל כך לקום בה. זה היה 7:30 שעון מיימי, 2:30 שעון ירושלים. הוא התפרץ לא מעט פעמים בזום, השופטת נאלצה לעשות אותו. מפאת כבוד להליך, אני לא אגיד את התוצאה הצפויה שלו. היא אמורה, אני מקווה להתפרסם כבר היום. אגיד בעדינות ש... נתניהו ועורכי דיניו המתחלפים מחורים כנראה לתבוסות בבית המשפט. מקווה שהנחלתי להם עוד אחת קטנה כזו היום.
סיפרת על זה שהוא עושה במייאבי בעיקר במסיבות, ולפי הדיווח באולפן שישי זה גם עולה לנו בערך 2.5 מיליון שקל בשנה, אז זה המון המון כסף. מה קורה שם?
הוא מאובטח, הבטחה של 24/7 של אנשי 730 עולה המון כסף, כי היא כרוכה כמובן בלזכור להם דירה, לשלם להם שכר סביב השעון, להטיס אותם לרענון פעם בשבועיים. אגב, לא כל כך הבנתי למה חייבים לרענן אחת לשבועיים להחליף. כנראה יש להם שם הרבה עבודה והתרוצצות.
קשה, קשה איתו אולי.
לגבי יאיר עצמו, אני חייב להגיד שאני מדווח רק מה שאני מקבל עליו תיעוד ויודע. אני לא יודע מה הוא עושה רוב היום או מה הוא עושה בדירה הסגורה או במקומות סגורים. זה כן ידוע שהוא לא עובד באופן סדיר למחייתו. הוא כן ביקר פעמיים או שלוש במרכז לגיוס תרומות לחיילי צהל. מעבר לזה, אנחנו לא באמת יודעים מה הוא עושה שם. יש הרבה השערות, אגב, גם לגבי תחומים שאולי הוא מנהל שם עבור המשפחה. הרי הציר מיימי ירושלים הוא ציר חזק במשפח נתניהו. משום שבמיימי מתגוררת משפחת פליק המפורסמת.
שמממנת בחלקית את המשפחה.
לאורך שנים, וגם מאפשרת להם בנרוחב יד ונדיבות גדולה של בעלי בית להשתמש בבית המבונקר והמבוצר רחב המידות שלהם בירושלים. אז הציר הזה הוא ציר מעניין.
הוא השגריר שם, אתה אומר.
תראה, יש לנו קונסוליה רשמית במיימי.
רצה לעבוד שם לפי הדיווחים.
הוא גם מקיש בקשה לעבוד שם. אציין שהבקשה לדעתי, מעט שאני שומע ממשרד החוץ, יש גבול גם לחוצפה שם, והוא לא יתקבל לעבוד שם. הבקשה לעבוד שם היא לא כנראה עקב חריצות פתאומית שהוא נתקף בה, אלא להערכתי, לפי מה שאני מנתח, ענייני שהות.
הוא צריך ויזה.
הוא נמצא במיימי על ויזה תייר מתחדשת. אחת לחצי שנה הוא צריך לצאת, ואז לחזור כדי שהוויזה תתחדש בעוד חצי שנה, לכן הביקורים החטופים בישראל. אבל גם זה לא לעולם חוסן. זה נדמה לי 3 פעמים ברציפות, אתה יכול לעשות את זה, ואז אומרים לך, אדוני, אתה בעצם שוהה פה כדייר קבע. אז הוא התחיל בזמנו, במהלך השנה לפני הטווח, הליכים לגרין קארט. אין סיכוי שהוא יקבל גרין קארט באמריקה, אני לא אכנס, למה יש הרבה
הוא
מאוד...
הוא לא עובד, זה הסיבה.
יש הרבה מאוד פרמטרים. והניסיון לעבוד בקונסוליה כאמי, עובד משרד החוץ, לא הצלח לדעתי. לכן, אם אנחנו מחשבים נכון, אדוני, את הימים, פחות או יותר סביב פסח, אני חושב שהוא יצטרך לבוא הנה עוד פעם, לחידוש אחרון של ויזת התייר, ואז אולי חצי שנה אחרונה של חסד באזור מיימי, פורטו ריקו, ליד משפחת פליק.
תסיים משהו אופטימי, לאיפה אנחנו הולכים בחצי השנה הקרובה?
תנועת המחאה, אי האופטימיות, אזרחי ישראל, הפטריוטים, האגונים, אגב, מימין ומשמאל, זה באמת כבר לא שמאלנים ואנרכיסטים, לדעתי מרעידים את אמות הסיפים של הממשלה הזאת. אנחנו רואים גם את הממשלה עושה טעויות, מסתכסכת בינה לבין עצמה, לא יודעת איך לפתור, לא את נושא הגיוס, לא את הנושא הביטחוני. אני שבתי ואמרתי, זאת תהיה השנה האחרונה לשלטון נתניהו. אני הבטחתי לך גם שאם עוברת שנה, זה היה מהפודקאסט הקודם, עבר כבר עוד חודש. אם בתום השנה
הזאת... השעון דופק.
אם בתום השנה הזאת זה לא קורה, אני מפסיק לבוא הנה ולדבר על תנועת המחאה, אבל תנועת המחאה הזאת תפיל את נתניהו.
אורי מסגב, תודה רבה.
תודה רבה.
המגזין אטלנטיק מפרסם החודש כתבה מעניינת על כך שהאמריקאים שהתחילו לעשות הרבה בדיקות גנטיות מגלים לפתע שההורים שלהם היו אח ואחות או סבא והאימא שלהם, מי שהם חשבו שהוא הסבא שלהם. אנחנו רוצים להרחיב על הנושא הזה עכשיו עם שניים, פרופסור שי קרמי ופרופסור דפנה טנר, שניהם מאוניברסיטה העברית בירושלים. שלום.
שלום.
המספרים הם די מפחידים, הם מדברים שם שאולי אחד מתוך 7,000 ילדים שנולדים, נולדים מגילוי עריות.
אלו מספרים שהתקבלו מאנגליה, ממאגר שנקרא UK Biobank. זה מאגר מחקרי מאוד גדול שעשו לצורך הבנה של הבסיס הגנטי של מחלות, ובמסגרתו פה את רצף ה-DNA של בערך 500,000 איש באנגליה, ומצאו שבערך בין 1-5,000 ל-1-10,000 איש, אז אפשר לראות דרך ה-DNA שההורים שלהם היו קרובי משפחה.
מדרגה ראשונה.
קצת קשה להבחין בין דרגה ראשונה לדרגה שנייה, אבל זה הסדר גודל של המספרים. בין 1-5,000 ל-1-10,000.
ואם פעם דיברו על גילוי עריות שזה משהו שקורה 1 לכמה מיליונים, זה מספרים שבאמת אומרים שזה קורה המון.
זו תופעה שהיא הרבה יותר נפוצה ממה שאנחנו חושבים או ממה שאנחנו מוכנים להאמין בה. בניגוד למחקר הזה, שבאמת צריך כאילו מדגם ענק כדי להגיע לתוצאות, בארץ יש לנו פחות נתונים, אבל כן יש לנו נתונים. אני יכולה ככה לספר על קצה המזלג, אז נגיד באיגוד מרכזי הסיוע, תוך כ-50,000 פניות שנעשו, קרוב ל-30% מהפניות היה מדי קרוב משפחה, ו-20% קרוב משפחה מדרגה ראשונה. אז אנחנו מדברים בהחלט על מספרים משמעותיים, אבל ליאור זה קצה הקרחון. כי עוד משהו שאנחנו יודעים זה שהסיכוי שגילוי עריות ייחשף הוא מאוד מאוד נמוך, וגם בכתבה אפשר היה לראות את כאילו בעצם איך זה נחשף באמצעות הבדיקות האלה.
פה הם מדברים לגמרי ילדים שאחרי כמה שנים עשו בדיקה סתמית, וגילו שההורים שלהם היו הסבא והאימא, כן. מי שהם חשבו שהם סבא והאימא, ויש הרבה מקרים שהילדים לא נולדים, נכון. או בכלל אין כניסה להיריון, יש הפלה ודברים מהסוג הזה, אז הסטטיסטיקה פה איומה.
זה לא תמיד מסתיים בהיריון ובלידה, וגם הילדים שנולדים, יש להם סיכוי גבוה, אפילו גבוה מאוד, להיות חולים במחלות קשות. לכן, העומדן הזה שקיבלו באנגליה, הוא כנראה, עומדן חסר, כנראה מספר אמיתי יותר גדול, כי המאגר הזה היה מבוסס על אנשים שהיו מספיק בריאים, בשביל להתנדב, להשתתף במחקר הזה.
הסיבה המרכזית שאנשים יוצאים נגד גילוי עריות זה אחד זה הניצול ושתיים זה הבעיות הגנטיות, אז נתחיל אולי עם הבעיות הגנטיות, עד כמה הן באמת נפוצות?
זה קצת קשה לאמוד את זה, כי אין כל כך הרבה מקרים של ילדים שההורים שלהם קרובי משפחה מדרגה ראשונה, אבל ממה שראיתי זה באזור 30-50% מהילדים נולדים עם מחלות קשות.
שמה אנחנו רואים שם?
יש כאילו ספקטרום מאוד רחב של תופעות, הרבה בעיות התפתחותיות, בעיות קוגניטיביות. כמה יש מעט מאוד מקרים כאלה.
וגנטית, למה זה קורה? כי יש אותו DNA פעמיים?
זה מה שנקרא מחלות רצסיביות, כמו שלומדים בתיכון, בשיעורי ביולוגיה. יש מוטציות או וריאנטים, הבדלים ברצף ה-DNA בין בני אדם, שהם גורמים למחלה רק שיש לנו אותם גם בחלק של ה-DNA שקיבלנו מאבא וגם בחלק של ה-DNA שקיבלנו מהאימא. עותק אחד, המוטציה לא מספיק כדי לגרום למחלה, אלה המחלות הרצסיביות. אפשר לתת תור דוגמה סיסטיק פיברוזיס, זה דוגמה למחלה יחסית יותר נפוצה שהיא רצסיבית. וברגע שההורים הם קרובי משפחה מדרגה ראשונה, מה שרואים אצל הילדים זה שרבע מה-DNA הוא ממש זהה לחלוטין בין העותק של ה-DNA שהתקבל מאבא לבין העותק של ה-DNA שהתקבל מהאימא. אז מספיק שאחד ההורים נסע של איזושהי מוטציה כזאת שגורמת מחלה רצסיבית, ואז הילד יהיה חולה. אז זה בעצם סוג של הטלת מטבע או ממש לוטו. הילד יכול להיות בסדר, יכול להיות שפשוט האזור שהוא זהה בגנום, ב-DNA של הילד, בין מה שהוא קיבל משני ההורים, לא מכיל אף מוטציה שגורמת מחלה רצסיבית, ויכול להיות שכן. אבל הסיכוי כל כך גבוה שבגלל זה עדיף להימנע מזה.
דפנה, אמרת שבהרבה מקרים פשוט לא עולים על זה, אז במקרה של ילד, אם יש לו תופעות פיזיולוגיות קשות, אז אולי יותר קל לעלות, אבל אם אין כניסה להיריון וזה סתם יחסי ניצול שקורים?
אני חוקרת פגיעות פיליות בילדים המון שנים, גם בתוך המשפחה, גם מחוץ למשפחה. ואחד הדברים שאנחנו אומרים, שילדים הם מומחים בלהסתיר. אם ילד לא רוצה שאתה תדע שהוא נפגע מינית, אתה לא תדע. יש המון התקדמות, נעשים המון דברים, וישראל דרך אגב סופר מתקדמת בזה. אצלנו נגיד כל ילד נפגע מינית, הוא זכאי לטיפול בחינם בידי המדינה, זה דבר ענק בעיניי. ויחד עם זה, התופעה של פגיעות מיניות, בעיקר בתוך המשפחה, אבל גם בכלל היא עדיין תופעה מאוד מאוד מושתקת, והסיכוי שילדים יחשפו הוא סיכוי נמוך.
למה? בגלל בושה? בגלל מה?
יש מלא סיבות כבר, אתה יודע, מחלקים אותם למין קטגוריות כאלה, אבל באמת, בין הסיבות המרכזיות, זה בושה מאוד גדולה, זה אשמה. לפעמים ילד בכלל לא מבין שהוא נפגע. הרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחשוב שהפגיעה זה משהו אגרסיבי, כאילו אכזרי, אלים, שקורה, לא יודעת מה, במקום חשוך, אבל הרבה פעמים הפגיעה, היא נעשית באופן הדרגתי, קודם כל יוצרים יחסים של אמון, חלק מהפגיעה לאו דווקא נחווה כחלק קשה. הרבה פעמים הפגיעה המינית היא מתלוות לעוד סוגים של פגיעות בתוך המשפחה, והיא לאו דווקא תחווה כפגיעה החמורה מכולן. זה הפתיע אותי, אתה יודע, כשהתחלתי לחקור הייתי פתוחה שכאילו כשאני אשאל מה זה הפגיעה, אז כולם יגידו לי פגיעה מינית, אבל נגיד נשים נפגעות גילוי עריות שראיינתי, בילדותן, אז הם, אחד הדברים שהם הדגישו זה דווקא הפגיעה הפסיכולוגית או ההזנחה, אפילו יותר מהפגיעה המינית עצמה.
הזנחה באיזה שלב?
משהו בתוך הדינמיקה המשפחתית שבה הם גדלו, משפחות שהיו בהן הרבה הרבה קשיים. יש להבחין בין קשיים, בין דינמיקה משפחתית שהיא כאוטית מורכבת, לבין מעמד סוציו-אקונומי. גילוי עריות חוצה, מעמד סוציו-אקונומי. זה כאילו עצוב לנו, כי הרי היינו רוצים להגיד, הנה, אנחנו יכולים לזהות איפה בדיוק זה קורה.
משפחות מסכנות זה קורה יותר, זה לא המצב בכלל.
כלום. מצב סוציו-אקונומי. חוצה תרבויות, חוצה דתות.
אולי זה משהו טבעי? זאת לא נעים להגיד את זה, אבל אם זה קורה במספרים כך גבוהים, אז אולי זה משהו שהטבע לא יצא נגדו בניגוד לרוב התרבויות האנושיות.
ליאור, בוא אני אספר לך מה קורה לילדים שהם נפגעים מינית. כי ההשלכות של פגיעות מיניות בילדות הן כל כך קשות והן כל כך חמורות, גם בילדות וגם בבגרות. והנפגעים לוקחים איתם את הפגיעה לכל חייהם, כאילו יש ממש... לא נעים להשתמש במילים, אבל צ'קליסט ענק של דברים שיכולים לקרות, כולל הפרעת חק פוסט-טראומטית, כולל הפרעות שקשורות לדיכאון ולחרדה, שימוש בחומרים ממכרים, התנהגויות מיניות מסכנות, סכנה להידרדרות לזנות, וכאילו, אתה יודע, אני סתם עכשיו זורקת, כשיש עוד כל כך הרבה, באמת החיים של ילדים לפגעי גילוי עריות, הם עלולים להשתנות ללא היכר. אני רגע עוצרת להגיד שאנחנו כבר לא משתמשים במילה קורבנות. זה מילה שאנחנו לא אוהבים, כי רוב הנפגעים לא רוצים לראות עצמם כקורבנות, ויש גם גורמי עמידות מאוד מאוד חזקים, ולא כל מי שנפגע גילוי עריות יחווה את ההשלכות הקשות, אבל בהחלט הפוטנציאל לטראומה ולהשלכות טראומטיות הוא ענק.
מבחינת הטכנולוגיה, אי שעומד לכל ילד שנולד לעשות בדיקה, ואז ידעו לזהות בוודאות מה קורה שם?
אפשר, הנה, בעיה טכנולוגית. זה גם לא יקר.
אז למה זה לא קורה?
קודם כל בארץ, בדיקה גנטית היא צריכה לעשות רק על ידי מכון גנטי, על ידי רופא מוסמך או יועץ גנטי מוסמך. גם אסור לעשות בדיקות לקשרי משפחה, בלי אישור של בית משפט.
אולי אנחנו באמת מפחדים לגלות מה קורה שם.
יכול להיות שזו הייתה אחת הסיבות, אבל מבחינה מדעית או טכנולוגית אין בעיה, וזה גם לא כל כך יקר. יש למשל פרויקט באנגליה שהם רוצים לעשות ריצוף DNA ממש מלא, ממש את כל השלושה מיליארד אותיות של הגנום, לכל התינוקות, או לא לכולם, אלה משהו כמו 100,000 תינוקות שיוולדו בשנים הקרובות, לצורך גילוי מוטציות שגורמות מחלה. אז טכנית זה נמצא שם, אבל השאלה אם אתה רוצה לעשות את זה, זה יותר שאלה של מה אתה עושה, אם תמצא שבאמת ההורים היו קרובי משפחה, אז מה הלאה? פה צריך לתת את הדעת על מי יסתכל על התוצאות האלה ומה יעשו איתם.
אז מבחינת מה הלאה, בדיוק בכתבה הזאת של האטלנטיק, בעיניי החוזקה שלה, שמדברים עם הילדים שפתאום גילו את זה, ואז מדברים איך הם מנסים ליצור קשר עם האח של האמא או עם האבא של האמא, ולדבר איתו. בחלק מהמקרים הזה, אגב, מצליח ונוצר שם איזה סוג של קשר, אבל הוא מערכת יחסים מעוותת בהגדרה.
תראה, אבל איזה חזק זה. הרצון הזה שתהיה לך משפחה, הגיבור של הכתבה סטיב, כמה מאמצים הוא עושה כדי לזכות בדבר הזה שנקרא משפחה. אני חושב ששי צודק שצריך להסתכל לא רק על כמה כאלה יש, ובוא נגלה כמה כאלה יש, אלא בוא ננסה קודם להבין בכלל מה זה, ופגיעה מינית, בייחוד תוך משפחתית, זה דינמיקה מאוד מאוד מורכבת. אפילו אחרי שנחשפת כזאת סוג של פגיעה, אל תשכח שהפוגע או הפוגעת, כי יש גם נשים פוגעות מינית, הם גם בן אדם קרוב, הם גם אח או אבא או אמא, וילד, הוא רוצה לשרוד והוא רוצה קשר עם ההורה שלו, מטפל שלו. ילדים יעשו הכל כדי לשמר את הקשר, וגם מבוגרים הרבה פעמים רוצים קשר. ואם דיברנו על חשיפה, אז אחת הסיבות ללא לחשוף זה הפחד לאבד את המשפחה. וזה באמת קורה, כי לצערנו בפעמים רבות, אחרי שמקרים של פגיעות מיניות נחשפים, הנטייה היא לתמוך לאו דווקא בנפגע או נפגעת.
את זה ראינו אגב בתחקיר של המקור על הילה צור, שסיפרה שאח שלה אנס אותה בילדותה, ואז כל היחסים שלה עם המשפחה בעצם יידרדרו, ונותקו.
זה בכלל לא דבט, כי בסופו של דבר הסתבר שהפוגע במקרה של הכתבה הזאת היה האח הגדול, וכל הנושא של פגיעות מיניות בין אחים הוא נושא מאוד מאוד מורכב. דרך אגב, זה נחשבת אחת הפגיעות הכי, אם לא הכי שכיחה בתוך המשפחה. והיא אחרת, זה יכול להיות, אבל זה לאו דווקא כמו פגיעה של אבא ובת. או...
כי זה שני קטינים ולא מבוגר וילד?
כן. הנושא של פגיעות מיניות בין אחים, זה הנושא שחקרתי המון 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 בשנים האחרונות, אני מתמקדת רק בזה. ויכולות להיות לזה כל מיני צורות. אותי מה שמעניין זה תפיסות של אנשים שחוו. אז במקרה של אחים, עניין אותי מה האחים שחוו, איך הם תפסו את מה שקרה להם. וראינו כל מיני סוגים, שסוג אחד זה באמת שהם תפסו את האח קראנו לזה הפוגע המזוהה, באמת פוגע כמו שאנחנו מתארים, כאילו הסטריאוטיפ, פגיעה שנעשתה בכוח או מניפולציה, האח היה הרבה יותר גדול, הרבה יותר חזק, היה רצון לסיפוק מיני, אבל ראינו גם סוגים אחרים של פגיעות, ראינו גם ממש דינמיקה שנוצרת בין החיים, שקראנו לה שגרה, שבה הפגיעה המינית נכנסה מאח אחד, התפשטה בין שאר האחים, והפכה להיות משהו שביומיום, כמו שאתה מצחצח שיניים.
וההורים עשו מה?
זה נשמעת שאלה פשוטה, אבל זו שאלה מורכבת. במקרים רבים ההורים לא ידעו, אבל גם חוסר ידיעה זה לא כזה שחור ולבן. יש מצבים שהפגיעות קרו כשההורים לא היו בבית או לא נכחו. בגלל זה אומרים, נגיד, סליחה שאני הורסת עכשיו משהו, אבל שנגיד אם אתה רוצה לשמור על המשפחה שלך, אל תעשה שנץ. כי פגיעות מיניות יכולות לקרות בין 2-4, זה זמן כזה בין אחי.
כשאתה לא שם לב, פתאום זה יכול לקרות.
אני גם לא רוצה להישמע שיפוטית, אבל שבאמת הורים לא היו נוכחים כשזה קרה, וזה הוסתר בצורה מאוד טובה, ואז זה נחשף, נגיד, או כשאחד האחים החליט לספר, או כשההורה פתח את הדלת בזמן הלא נכון. אבל יכול להיות גם שכן, ילדים רמזו, אפילו סיפרו באופן ישיר, והורים באמת מהמקום, אתה יודע, של חשש אדיר של מה יקרה למשפחה, בחרו להקטין או לא להאמין או לטטר.
אותן בדיקות גנטיות, דרכן אנחנו באמת שהתחילו בתור איזה תחביב של אמריקאים, הרבה שלחו את ה-DNA שלהם כדי לראות כל מיני דברים מגניבים על עצמם, אז יכולים לראות שהם צאצאים מהכפר הזה, יש להם קרובי משפחה, אולי דור רביעי מגרמניה, אבל מגלים שם כל מיני דברים באמת מפחידים לגבי האנושות, עוד דברים שאתה צופה, שי, שאנחנו נגלה בשנים הקרובות?
יש בדיקות גנטיות שנעשות במסגרת החברות האלה. צריכים לתת גילוי נאות שאני יועץ מדעי של חברת MyHeritage, שהיא גם מציעה בדיקות גנטיות כאלה.
מחפשת קרובי משפחה בהגדרה.
כן, ומה שעושים בבדיקות הגנטיות האלו זה אנשים משלמים בשביל לעשות את הבדיקה הזאת, בעיקר למצוא קרובי משפחה וגם ללמוד על מה שנקרא המוצא הגנטי שלהם.
על עץ המשפחה.
עץ המשפחה היותר רחוק, מאיזה אוכלוסייה הם מגיעים. ויש את המחקרים שנעשים באקדמיה, שבהם המדגמים יותר קטנים. החברות האלה כבר, החברות הגדולות, שיש 23andMe בארצות הברית, בערך 15 מיליון איש כבר עשו את הבדיקה, Ancestry, בערך 20 מיליון, MyHeritage, 8 מיליון, יש עוד כמה חברות יותר קטנות. אז סך הכל זה כבר נראה למעלה מ-40 מיליון איש עשו את הבדיקה הזאת. באקדמיה המחקרים הרבה יותר קטנים, מדובר על כמה עשרות או מאות אנשים, אבל משתדלים להגיע ליותר אוכלוסיות, ללמוד על תולדות האוכלוסיות.
גם פענוח פשעים ראינו בהרבה מקרים בארצות הברית דרך הדבר הזה, נכון. שפשוט זיהו DNA מאוד קרוב, ודרך זה הגיעו לרוצח סדרתי או אנס.
אז זה גם משהו שקרה לפני בערך 6 שנים. התפתחו אותם מאוד דרמטית בנושא של הכלים למחקר פורנזי או ל-DNA פורנזי, כלומר לזיהוי פלילי, שהיו פושעים שהיה את רצף ה-DNA שלהם, אבל לא ידעו מי הם. זה יכול להיות פושעים וזה יכול להיות גם קורבנות, אלמונים. ואז פשוט העלו את הרצף ה-DNA שלהם, את הקובץ, העלו אותו לאתר של חלק מהחברות שמאפשרות את זה, ואז מצאו קרובי משפחה, יכול להיות בן דוד שני או בן דוד שלישי, ואז על ידי התחקות אחרי עץ המשפחה, אז הצליחו לזהות את אותו אלמוני. באקדמיה יש עוד תחום שהתרחב בשנים האחרונות, שזה בדיקות של DNA עתיק. Ancient DNA, שאפשר היום, יש את הטכנולוגיה גם למפות את רצף ה-DNA של אנשים שחיו בעבר.
לראות מאיפה התחילו היהודים, האם זה באמת אותה אימא אחת קדמונית.
זה מחקר שבאמת אני הייתי שותף לו, שהתפרסם לפני קצת יותר משנה, שבו ריצפנו את ה-DNA של 33 נשים שנקברו במאה ה-14 בגרמניה, בבית הקברות היהודי של העיר ארפורט. זה היה מאוד מעניין, יכולנו לראות את האוכלוסייה, ובאמת ראינו שהאוכלוסייה של האשכנזים הייתה מאוד קטנה בעבר, ברוב ימי הביניים, עד סוף ימי הביניים. אפשר בעזרת ה-DNA מיטוכונדריאלי גם לראות את השושלת האימהית, כי ה-DNA מיטוכונדריאלי זה חלק קטן מאוד של ה-DNA, אבל הוא עובר אלינו לכל אחד רק מהאימא. אנחנו יודעים שבאשכנזים של היום, 20% מהאשכנזים יש להם ממש רצף זהה. הגיעו מאותה אימא שחיה לפני 1,000-2,000 שנה, קצת קשה להגיד, וגם בארפורט, במאה ה-14, ראינו ששליש מהאנשים הגיעו מאותה אימא. האוכלוסייה באמת הייתה מאוד קטנה. אז במחקרים שבאקדמיה רוצים ללמוד על תולדות האוכלוסייה, ולא לזהות ספציפית קרובי משפחה מסוימים. כמובן, בבדיקות האלה שהחברות מציעות, אז יש הרבה תגליות שאנשים לפעמים מוצאים ולא היו מוכנים אליהם.
מה למשל?
בדרך כלל, שמי שהם חשבו שהם ההורים הביולוגיים שלהם, לא ההורים הביולוגיים.
גם בגידות עולים באחוזים מאוד מאוד גבוהים בהקשר הזה.
אני לא יודע בדיוק מה האחוזים, אין איזה פרסום רשמי על האחוז, אבל אנשים לפעמים פשוט מוצאים שמישהו שהוא קרוב משפחה, נגיד מדרגה ראשונה, שהם לא שמעו עליו מעולם. ואז הם יודעים שכנראה או מאומצים, או שהאבא לא אבא. היו מקרים מזעזעים שהתפרסמו לאחרונה, שבהם אנשים גילו שיש להם כמה מאות חצי אחים. ומסתבר שהיה איזשהו רופא פוריות, שבמקום להשתמש בזרע של תורם, משתמש בזרע של עצמו, לכל האנשים שעברו אצלו טיפולים. ואז הוא אבא הביולוגי של כל האנשים האלה, והיו לא מעט רופאים כאלה, המקרים האלה חזרו הרבה, היו תורמי זרע שגם הולידו מאות ילדים. אז לפעמים מוצאים גם דברים מהסוג הזה, אם כי זה, בסוף זה אחוז חסיד קטן.
אולי פתחנו פה איזו תיבת פנדורה, ובכלל צריך לאסור על הבדיקות האלה, ולהשאיר את מה שלא ידענו שלא נדע?
אני מניח שיש כאלה שסוברים ככה, אולי בארץ שהבדיקות האלה בעיקרון אסור לעשות אותם. יש אנשים בכל זאת כן צריכים לעשות, אבל...
כי הסכנה ממה שתגלה היא גם מאוד מאוד גדולה.
נכון, זה יכול לפרק משפחות, וזה יכול לגרום לאנשים אי נעימות מאוד גדולה, וקושי מאוד גדול. מצד שני, גם יש את התגליות שאנשים רוצים ללמוד על המשפחה שלהם, שזה גם מאוד חשוב, וגם יש לכל אדם בסופו של דבר זכות לדעת על המשפחה הביולוגית שלו, וזו זכות מאוד חשובה שגם צריך לקחת אותה בחשבון.
דפנה, מבחינת גילוי הראיות שהסכנה להיחשף היא הרבה יותר גבוהה, כי באמת אולי בבדיקה גנטית יעלו עליך וכולם ידעו, או לפחות הקורבן ידע או הילד ידע, זה משהו שאמור להוריד את המספרים, או שזה לא ישפיע, זה משהו בטווח הארוך מדי?
אני לא חושבת שהתופעה של גילוי עריות הולכת וגדלה. אני חושבת שמה שקורה זה שאחוזי החשיפה כן הולכים וגדלים.
מדברים על זה יותר ועולים על זה יותר.
כן, כן. אני מסתכלת אפילו על כתבית של עבודה סוציאלית בשנות ה-50-60, לא היה לזה שם אפילו.
זה לא טבו כבר בית אלפי שנים?
זה לגמרי טבו, אבל כשזה הגיע לרמת העשייה, הטיפול, זה כאילו מקרים כאלה לא היו אמורים להתרחש, אז לא התייחסו אליהם כקיימים, כאילו זה מטורף. באמת ארגוני נשים וארגונים לזכויות הילד עשו כאילו עבודה כבירה בהעלאה למודעות. ויחד עם זאת, גם היום המקרים שעולים למודעות ויותר נחשפים, זה כאילו המקרים, סליחה על המינוח, כאילו הקלאסים היותר פוליטיקלי קורקט. כשזה אבא וילדה, זה יותר פוליטיקלי קורקט. זה כאילו הקורבן הנכון.
הגבר שהטריד את האישה ותקף
כן,
אותה מינית.
את הקטנה, כן, אבל כשאנחנו מדברים על אישה שפוגעת, אז הרבה פחות ייחשפו ויספרו.
כי זה פוגע גם בגבריות של הקורבן אולי.
יכול להיות, אבל גם יכול להיות שאישה פוגעת בילדה או נערה. אז, אבל זה כאילו בתפיסה שלהם, אם הם יחשפו או לא יאמינו להם, או שיגנו אותם על מה שאפילו יצחקו עליהם. אז באמת יש עדיין כל כך הרבה מקום לחשיפה, אבל אני חושבת שהשאלות היותר מעניינות זה, וגילינו ונניח גילינו אפילו שזה יותר נפוץ עם מה שאנחנו חושבים, אז מה עושים?
חינוך, להחקיפה יותר גדולה, מודעות של הורים.
זה בעיה כל כך קשה, והפתרונות הם כמובן, אתה יודע, ברמה המדינית וברמת חקיקה וברמת... אבל יש גם דברים פשוטים שאפשר לעשות. שאחד מהם הוא יותר, טוב, אני לא מדברת נגיד במקרים שההורה הוא פוגע, אבל נוכחות הורית יותר קיימת, יותר שם בשביל הילדים, או קהילה שנוכחת יותר בחיים של התושבים שלה, כאילו דברים שהיו לנו פעם ושב במלחמה, אולי זה חזר, אבל שכחנו מזה קצת.
אבל גם מודעות לדעת שזה כל כך נפוץ, אז זה לא איזה משהו באמת איזוטרי שקורה במשפחות מאוד מאוד קשות, אתה יכול לקרות בכל מקום, בכל משפחה, אז גם ההורים יותר מודעים, שמים לב ויותר מציבים גבולות אולי.
וגם שיש לזה כל מיני צורות, זה כאילו לא רק אונס אכזרי, כן? זה יכול להיות, נגיד, כשמדובר באחים, אז זה רצף, שבין התנהגויות מיניות שהן נורמטיביות, שהן מותמות לגיל, לבין באמת פגיעה מינית שהיא באמת קשה, חמורה, חודרנית, ואני לא רוצה להגיד שאנחנו צריכים להתיידד עם תופעת הגילויות, אבל אנחנו צריכים לפרק אותה ולהבין אותה, ולהבין את הנרטיב של כל אחת מהאנשים שחוו את זה, כדי שנוכל באמת להתמודד עם זה ולא לנסות להדחיק את זה. יש סרט שאני מתה עליו, שאני מראה תמיד לסטודנטים שלי, שמתחיל בזה שארבע בנות שנפגעו מאבא בארצות הברית, זה נחשף והוא נכלה להרבה שנים, אחרי שהוא השתחרר מהכלא, הן מזמינות אותו לחג ההודעה, ואחר כך לחג המולד.
וואו.
הפגיעות היו פגיעות נוראיות, ותאמין לי, בסרט הם כאילו, הם לא חוסכים איתנו.
הם רוצות עדיין דמות האב?
כן, הם רוצות משפחה. אז מה שהסרט הזה עושה יפה בעיניי, הוא מביא את הסיפור של האנשים האלה, ועוזר לנו להבין את המורכבות, מאשר להגיד, מה? איך יכול להיות? הם בטח משוגעות או חולות. לא, הם רוצות את הקשר, ומגיע להם. אז אני חושבת להכיר, להבין את המשמעות של התופעה הזאת.
דפנה טנר, שי קרמי, תודה רבה לשניכם.
תודה.
הארץ השבוע כאן סיימנו, בצוות ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אסף פרידמן, אברי רוזנצבי, נערה מלכין, מאיה בניסן ודן ברומר. אני ליאור קודנר, נהיה פה שוב ביום חמישי הקרוב.